סוגיה אחרונה עוד שנכנסת כאן בהתבוננות שלנו ביחס לאומות העולם, ובסעיפים האלה ביחס לפילוסופים. והפילוסופים, אומר מלך הכוזרי, הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו. הם החליטו, הפילוסופים החליטו שהעולם הוא נצחי וקדמון. אין לו סוף ואין לו ראשית. על זה אמר החבר, אמר לו, תראה, לפילוסופים אין לבוא בטענה. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד עליהם שהם טיפשים, כי הם לא טיפשים. אנשים מתבוננים, אנשים חושבים, זו מעלה גדולה. רוב בני אדם, לצערנו, אפילו אם נגיד מה שמכונים דתיים, לא חושבים. לא חושבים. עולם נברא, לא נברא, עולם קדמון, מה קדמון. חיים באיזה מין שגרה, חיי שגרה. ודאי שאני לא עושה השוואה פה, מי שחי שגרה של חיי תורה ומצוות, ומי שחי שגרה של... אבל השגרה, קמים, הולכים לעבודה, חוזרים, הולכים לישון, קודם רואים טלוויזיה, כל אחד לפי השעות שלו, כמה שמשקיעים בזה, ושוב, ואין הבדלים, משקיעים 3 שעות, 4 שעות, הם יותר מזה, עד שנרדמים מול הטלוויזיה. זה, נו, והפילוסופים זה דבר גדול מאוד, אנשים חושבים, מתבוננים, מעסיקה אותם השאלה, מה זה העולם שאנחנו חיים בו? אנחנו חיים בתוך עולם, חיים בתוך מציאות. מה זה המציאות הזו? מאיפה היא? ממה היא? אז הוא אומר, הפילוסופים אין לבוא אליהם בטענה. אבל צריכים לזכור, הם שייכים לעם שלא נחל חוכמה. כלומר, לא קיבל חוכמה שהיא מוחזקת על ידי העניין האלוקי. אלא נקודת המוצא של הפילוסופים ונקודת התכלית שלהם. המחשבה האנושית, ההתבוננות האנושית. על זה סעיף סמך ד' הגענו, אמר הכוזרי, אז מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה להגיד בדברים שלך? אתה רוצה להגיד שאתה לא מאמין לאריסטו? כאילו, אז אתה אפיקורס. אתה אפיקורס, זה גמור. אני צריך בכלל... אני יודע מה לעשות לך. כאילו, אריסטו זה... הזכרנו בשיעור שעבר שהרב זצ"ל, ויש גם הרמב״ם, לכאורה, הרמב״ם אומר שאני מקבל את אריסטו, הרמב״ם קורא לו תכלית השכל האנושי. הרמב״ם אומר באריסטו, שיא של השכל. איזה שכל? השכל האנושי. מה שהרב צבי יהודה היה אומר, שצריכים לשים לב ולדקדק במילים של הרמב״ם. לא כמו שיש מצטטים. ראית?
גם הרמב״ם האמין לאריסטו, כל מה שהוא אמר. הנה הוא כותב, הוא עושה השכל. נו מה? והרמב״ם אומר שאנחנו לא הולכים נגד השכל. הרמב״ם כותב, תכלית השכל האנושי. עוד מקום אחר הרמב״ם כותב, אני מקבל כל מה שאריסטו אמר תחת גלגל הירח. זאת אומרת, אני מקבל את מה שאריסטו אמר בעולם הטבע. אבל אנחנו לא מתעסקים בעולם הטבע. מה שאנחנו אומרים, תחת השמש אין יתרון. אבל למעלה מן השמש, אנחנו חיים מתחת לשמש, כפי שהמהר"ל קורא לה מלכת הטבע, מלך הטבע, מלך עולם הטבע זה השמש. כל עולם הטבע מתנהל על פי השמש, והירח, הכוכבים, המזלות. אבל אנחנו נמצאים מתחת לשמש ומעל השמש. כשיהודי מקבל עליו עול מלכות שמיים ואומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא נמצא מתחת לשמש והוא נמצא מעל השמש. קשר את עצמו בעולמות עליונים ומתחבר עד לאור אין סוף ברוך הוא. ובוודאי שהנבואה, הנבואה, דבר השם, ויהי דבר השם אל יחזקאל, ישעיהו, ירמיהו, ודאי וידבר השם אל משה לאמור. הנבואה שהיא דבר השם, שורשה ומקורה למעלה, 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 אין סוף למעלה, מן השכל האנושי. אז מלך הכוזרי אומר, מה? אתה לא מאמין לאריסטו? בחוכמתו? מה? אתה לא מקבל את אריסטו בתור שיא השכל האנושי? הוא אמר לו, נכון, אתה צודק. אתה צודק. לא מקבל את אריסטו. איך יכול להיות דבר כזה? אומר החבר, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. במובן הזה, אשרי חלקו של אריסטו, שהוא הטריח את שכלו ואימץ את מחשבתו, אילו רוצה להדגיש שהוא השקיע בזה הרבה מאוד מחשבה עמוקה מאוד, התאמץ מאוד, הטריח ואימץ, בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר לעצמו, כי יש לעולם ראשית. כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם. באמת, שתי האפשרויות שעומדות לפנינו, הן האפשרות שהעולם נברא יש מאין, ואין האפשרות שהעולם קדמון, הם שתי אפשרויות שקשה מאוד לשכל האנושי להבין אותן. השכל האנושי לא יכול להשיג לא את זו ולא את זו. קשה היה לו לצייר לעצמו, כי יש לעולם ראשית. איך אנחנו לא מסוגלים להבין בשכלנו דבר כזה שנקרא יש מאין? אין לשכל האנושי יכולת השגה בזה. למה? משום שהשכל האנושי הוא מורכב, נמצא, מתוחם בתחום היש. השכל האנושי הוא מוגבל, הוא נמצא בתוך עולם הגבול, הוא מסוגל לחקור את המציאות, כן, לברר אותה, מה זה, מה יש פה, איזה חומרים יש פה, ובאמת האנושות הגיעה במיצוי של חקירת הטבע להישגים עצומים בתוך הטבע, בתוך היש. אבל אם השכל האנושי צריך להעמיד את עצמו במצב של כביכול אין במושגים שלנו, יש מאין, במצב של העין, במצב של ה... נקרא לזה במצב האין סוף, ולראות איך מהאין סוף מגיע עולם הגבול. איך השכל האנושי יכול לעשות את זה? הוא שייך לאין סוף? הוא יכול להעמיד את עצמו במעבר הזה שבין אין סוף ליש סוף ויש גבול? הוא לא יכול. הוא נמצא בתוך הגבול. הוא יכול להתבונן בתוך הגבול, אבל לא במעבר. אז קשה לו לצייר את ראשית העולם, כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, העולם קדמון. טוב, אמרנו, אין לי, אני לא יכול לפתור את השאלה הזו של בריאת העולם, איך העולם נברא. אני הולך לכיוון שהעולם קדמון, תמיד היה עולם. וכי את זה השכל האנושי מבין. הוא יכול להבין, הוא יכול להגיד, טוב, בסדר, בוא נגיד, כמה טוב. מיליון שנים העולם קיים? 2 מיליון? 100 מיליון? טריליון שנים? מיליארדי מיליארדים שנים העולם קיים? אבל באיזשהו מקום יש לו גבול. משום שהשכל האנושי לא יכול לקלוט מושג כזה של אין גבול. זה למעלה מיכולת ההשגה שלו. הוא יכול להגיד מילה כזו. לומר אפשר, אבל להשיג הוא לא יכול. אז הוא אומר, קשה היה לו לצייר לעצמו, כי יש לעולם ראשית. כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם. אז הוא נמצא באיזה מין כף הקלע. העולם נברא, העולם קדמון. מה, לאן אני הולך? נו, אז מה, האם אריסטו נשאר ככה? לא החליט? הוא לא אומר כך, אומר. אז פה באבן שמואל כתוב, תרגום לא כל כך טוב, כמו שכבר בכמה וכמה מקומות ראינו, ורק בעיונו המופשט, הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות. אם אנחנו נגיד ככה, שבעיונו המופשט הוא הכריע לצד ההיקשים, אז זאת אומרת שהוא הכריע. עיון מופשט, אבל עיון. לא לפי הוכחות שבחומר. אבל לפי הוכחות שכליות, מופשטות. אבל זה לא התרגום של מה שרבי יהודה הלוי אומר, זה יהודה אבן שמואל אומר מעצמו. בכל התרגומים האחרים כתוב, לא כתוב ככה. אבל הכריע במחשבתו גריידה. אומר, עיונו המופשט, מחשבתו גריידה. רב קפח אומר יותר מזה. רב קפח אומר, מתרגם. רב קפח מתרגם. אומר שהוא מתרגם. אנחנו לא יודעים... אבל הוא אומר, אלא שהוא הכריע בשיקוליו לצד הקדמות על פי סתם מחשבה. הוא אומר, הצטרפו פה שיקולים. היו לו שיקולים שגרמו לו להחליט לא על פי עיונו המופשט. סתם מחשבה, מחשבה גריד. מה הפשט? אני... וזה, קודם כל אולי נקדים. כלומר, רבי יהודה לוי טוען, אריסטו לא החליט, לא הכריע. אין לו הכרעה, אין יכולת הכרעה. הוא לא הכריע, הוא לא יכול להכריע. ונראה שבסוף, בסעיף סמך וב, שוב חוזר מלך הכוזרי ואומר, וכי איזו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? כאילו, מה? אני לא מבין אותך! אתה לא מקבל את ההוכחות של אריסטו? כאילו, אריסטו הוכיח. איפה זה לקוח? הרמב״ם אומר במורה נבוכים, במורה נבוכים חלק ב' פרק ט"ו, אומר הרמב״ם, מטרתי בפרק זה לבאר כי אריסטו אין לו הוכחה על קדמות העולם כפי השקפתו. אין לו הוכחה. הוא לא הוכיח. ואינו טועה בכך. מה פירוש אינו טועה בכך? הוא אומר שהעולם קדמון. מה זה, מה אתה אומר שהוא אינו טועה בכך? אינו טועה בכך, כלומר שהוא עצמו יודע שאין לו הוכחה על כך. הרמב״ם טוען, אריסטו גם ידע שאין לו הוכחה. ושאותן ההוכחות והראיות שהוא אומר אותן, אבל הוא הרי כתב ספרים עם הוכחות וברורים והתפלספויות, מפה עד להודעה חדשה. הם אשר נראים ונוטה דעת עליהן יותר, והספקות בהם הכי מעטות, כפי שמדמה על הסקנדר. ואין לחשוב על אריסטו שהוא סבור שאותן הדברים הוכחה. אסור לחשוד באריסטו. זה נקרא חושד בקשרים, לחשוב עליו שהוא חושב שהוא הוכיח. כי אריסטו הוא אשר לימד לבני אדם דרכי ההוכחה וחוקיה ותנאיה. הוא לימד את האנושות איך מוכיחים דברים. אז הוא עצמו בגד במה שהוא אומר, כי הוא לא מוכיח. כי הדברים שלו הם לא הוכחה. ואשר הביאני לדבר זה, למה אני בא בכלל לדבר על זה, אומר הרמב״ם? לפי שהאחרונים מתלמידי אריסטו, הם רואים, להבדיל, יש אחרוינים, יש להם אחרוינים. האחרוינים של אריסטו אומרים, אלה שמסבירים את שיטת אריסטו, שרביעה עם דבר, לפי שהאחרונים מתלמידי אריסטו, מדמים, מדמים, אומר הרמב״ם, דמיונות באלמה, כי אריסטו כבר הוכיח את קדמות העולם. ורוב בני אדם, מאותם המדמים שנתפלספו, סומכים על אריסטו בשאלה זו. וחושבים הרב קפח אומר, כבר לא היה נעים לי לכתוב עוד פעם מדמים, אז כתבתי חושבים, אבל בעצם במקור זה במשמעות מחשבה של בלבול, דמיון, שכל מה שאמר הוכחה גמורה שאין בפקפוק. התלמידים של אריסטו אחריו, ועל פיהם כל ההמון, אומרים, אריסטו הוכיח שהעולם קדמון. אריסטו לא הוכיח, אומר הרמב״ם. אין לו הוכחה. אלא מה? אומר סברות. אומר סברות לפה, אומר סברות לפה, מחשבות לפה, מחשבות לשם, כמו שאמרנו. עצם השאלה של בריאת העולם היא שאלה שהיא למעלה מכוח השכל האנושי. המסביר המהר"ל מפראג, בתחילת גבורות השם, בהקדמה שלו לגבורות השם, מסביר את הפסוק, כבוד אלוקים, אסתר דבר. כבוד מלכים, חקור דבר. אומר המהר"ל, כבוד אלוקים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שזהו גילוי כבוד אלוקים, אסתר דבר. אין לנו השגה בזה. אין לנו יכולת השגה בסוד בריאת העולם. כמה שנבאר, הדברים יישארו בגדר סוד. כבוד מלכים! אבל אם אתה רוצה לדבר על מלכות השם, על ההנהגה האלוקית כאן בעולם, על זה חקור דבר. כבוד אלוקים, אסתר דבר. כמו שאומרת המשנה, לא במעשה מרכבה ביחיד, בחגיגה, לא במעשה בראשית בשניים. אסתר דבר. אבל כבוד מלכים, מלכות השם, ההנהגה האלוקית שהקדוש ברוך הוא, ההדרכה האלוקית שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו כאן בעולם, איך לחיות על פי הציווי האלוקי, חקור דבר. טוב, אז אנחנו אומרים, שוב, קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם, אלא, אני קורא לפי התרגום של הרב קפח, אלא שהוא הכריע בשיקוליו לצד הקדמות על פי סתם מחשבה. מה פשט? מה פשט? הוא התאמץ כל כך הרבה, הטריח את שכלו, אימץ את מחשבתו, מאוד מאוד, אנחנו מתוך הדברים של הרמב״ם שמתייחס אל כל מיני הוכחות שאריסטו אומר, אנחנו רואים כמה מחשבות אריסטו השקיע בנושא הזה. נו, אז מה הפשט שהכריע על פי שיקוליו? אני אומר שהדבר הוא פשוט מאוד. הרב זצ"ל אומר שהשאלה של קדמות העולם או בריאת העולם, הרי שאלה מאוד מאוד יסודית ובסיסית. זה לא סתם. מה נגיד, יש כל מיני נושאים, מכלול נושאים שמבררים בהקשר לנושא האמונה, זה אחד מהנושאים, זה נושא, הנושא הזה. האם העולם קדמון או העולם נברא? זה לא כך. אם אנחנו אומרים שהעולם קדמון, פירושו של דבר, נגיד הפוך, אם אנחנו אומרים שהעולם נברא, פירושו של דבר שריבונו של עולם, אין סוף ברוך הוא, ברא עולם, רצה לברוא עולם וברא עולם. כלומר, שיש לעולם תכלית. יש סיבה. מה? נראה לך שמישהו ברא עולם, במחשבה פילוסופית אנחנו מדברים, נראה לך שמישהו ברא עולם סתם ככה? עולם כזה? עולם שיש בו כזאת חוכמה עצומה, צהורה, פוקחה זה, צהורה, כמה חוקרים חוקרים את העולם? כמה פרופסורים יושבים הרגע, עכשיו, וחוקרים את העולם? וזה הרגע? זה ככה נמשך מאות שנים ואלפי שנים. ומאות השנים האחרונות זה התגבר מאוד 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 ועלה למדרגות גבוהות וחדשות. אבל כמו שאנחנו רואים, אריסטו ומלפני אריסטו, האנושות, מיטב המוחות של האנושות, חוקרים את העולם. חוקרים את הטבע. את הטבע. נגיד אפילו את גוף האדם. גוף האדם, רק גוף האדם. גם עכשיו חוקרים וחוקרים כמה משאבים משקיעים בזה. ומגלים עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים שלא ידעו ועוד דברים שלא ידעו. בגוף האדם, בתפקודים של המערכות, בתפקודים של האיברים, כל הזמן מגלים תגליות חדשות. איזה חוכמה, ממש חוכמת אין סוף שנמשכת לתוך הצמצום של הטבע. אז נראה לך שמי שברא את העולם, מי שאמר והיה עולם, ברא עולם סתם ככה? עולם כזה מופלא? ודאי יש לו תכלית. יש מגמה. יש אידיאל שלשמו נברא העולם. כי מה היה חסר באין סוף ברוך הוא מבלי בריאת העולם? כי חסר משהו ואת המלך. וכשנברא העולם, כשעלה ברצונו התברך שמו, לשונו של הארי הקדוש, לברוא את העולמות כולם, אז נברא עולם עם מגמה, עם מגמת הטוב האלוקי, עם מגמת האמת האלוקית, עם מגמת גילוי המידות האלוקיות, כדי שידבקו בהם בני אדם ויזכו לטוב האלוקי הנצחי. אבל אריסטו, זה אם אני אומר שהעולם נברא. אם אני אומר שהעולם קדמון, תמיד היה עולם. היה והיה והיה, אף אחד לא ברא אותו. כמו שאמרנו, השכל האנושי לא מבין דבר כזה, זה לא מושג, אין איזה שום אחיזה והבנה בשכל האנושי. אבל מה המשמעות של זה? משמעות שאין לעולם מגמה. אין לעולם. עולם של הפקר. אתה רוצה, תעשה לך מגמה. כמו שראינו בדברי הפילוסוף בתחילת הספר. אם תרצה, תבדה לך דת. תמצא לך דת. תמצא לך משהו, תמצא לך איזה אידיאל. וזה ימציא כזה, והוא ימציא כזה, וזה ימציא כזה. אבל אין מגמה ותכלית אלוקית לבריאה. אז אומר רבי יהודה הלוי, אומר, אריסטו מתלבט מאוד. בין המחשבה שהעולם נברא, לבין המחשבה שהעולם קדמון. ולבסוף, אחרי כל ההתחבטויות וההתלבטויות, מכריע בשיקוליו. איזה שיקולים? מה השיקולים? אני אומר שהמובן של הדברים הוא פשוט, שיקוליו אדם יחליט. הרי אני לא מגיע להכרעה. לא לכאן ולא לכאן. אם אני אחליט שהעולם נברא, לא סיימתי את החקירות שלי ואת הספקות שיש לי. אחרי ההכרעה הזו שאני אחריע שהעולם נברא, אני רק מתחיל עכשיו. אז מה האידאל של העולם? אז לשם מה נברא העולם? הרי מי שברא את העולם בחוכמה כל כך מופלאה, אשר יצר את האדם בחוכמה, ולא רק את האדם, את התולעת, את הנמלה בחוכמה מופלאה, ואת כל הברואים כולם, ואת הדומם, ואת הצומח, ואת החי, ואת המדבר, ואת הכוכבים, והמזלות, והגלגלים, וכו' וכו', כמה שאפילו רק בהשגה האנושית משיגים. לשם מה נברא כל זה? מה המגמה? מה התכלית? אין לי תשובה לזה. אין לי תשובה. ואיך יכול להיות שבורא עולם ברא עולם כזה מופלא ולא מסר לו, לא מסר לעולם את המגמה שלו ואת התכלית שלו? איך יכול להיות דבר כזה? אז הוא תקוע תקיעה גמורה. מה, הוא ילך אל היהודים? כמו שמלך הכוזרי בלית ברירה אומר, רואה אני שאין לי ברירה, כמו שלמדנו לפני סעיף י' א', אין לי ברירה אלא ללכת לשאול את היהודים. לאידך גיסא, אם הוא יגיד, בשיקוליו יכריע, החליט, שהעולם קדמון, גמרנו, פתר את הבעיה, נפטר כל העניין, הוא יצא כביכול בשלום, באמת בשלום, יצא בשלום. לא לשלום, אלא בשלום. יצא מהעניין הזה, גמרנו, העולם קדמון, פירושו של דבר שאין תכלית, אין מגמה, עבדה בהפקר הניחלי, איש יעשה את הישר בעיניו, כל אחד יחיה לפי מה שבא לו, כל אחד ימציא לו מה שבא לו, וזהו. זה מה שאומר רבי יהודה הלוי. קשה היה לו לצייר לעצמו, כי יש עולם ראשית, כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם התקדמות העולם, ורק, והוא הכריע בשיקוליו לצד הקדמות, על פי סתם מחשבה. ולכן, בתרגומים האחרים לא כתוב ולכן, אלא ולא נראה לו, ולא ראה צורך בדבר, לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד נתייחסו בני אדם. למה הוא לא ראה צורך לשאול לדורות לפניו? כי מה הוא ישאל אותם? הוא יודע שהם לא יודעים יותר ממנו. אין להם שום דבר יותר ממנו. הוא לא היה בעל ענווה מזויפת. הוא ידע מה שהרמב״ם אומר עליו, הוא ידע שהרמב״ם יום אחד יכתוב עליו שהוא תכלית השכל האנושי. מה יש לו לשאול? את מי הוא ישאל? יש לו את מי לשאול? אין לו את מי לשאול. לא לשאול את דורות שהיו לפניו. כי מה שייך לשאול דורות שהיו לפניו? הם, עד לאיפה? מיליון שנים, טריליון שנים, טרילי, טרי, טרי, טריל, טריל, טריליון שנים. מה, לאן הוא ילך עם זה? אין לו מה לשאול. ולא כיצד מתייחסו בני אדם. אין לו מה... אולם, אילו היה פילוסוף בן אומה, שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה, כמפורסמות שאין לדחותם. אילו היה בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות שאין לדחותן. כפי שאנחנו יודעים את נבואת משה רבנו באופן מוחלט ביותר, כפי שהרמב״ם כותב, עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו את דבר השם, את הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבנו ואומר לו, משה, משה, לך אמור להם לישראל כך וכך. אילו היה הפילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות שאין לדחותם, היה משתמש בהקשיו ובמופתיו בכל היכולות השכליות הגדולות שהיו לו לאריסטו להוכחת דברים, דרכי הוכחה ודרכי ברור ודרכי ניתוח ודרכי ליבון של דברים, והיה לו בזה כוחות גדולים מאוד, כפי שהרמב״ם כותב עליו. היה משתמש בהקשיו ומופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא על כל הקשיים אשר בא, קשיי ההשגה של השכל האנושי, כדרך שעשה בבוא לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, על פה הוא פתאום מוסיף עוד משהו, רעיון המתקבל פחות על הדעת. כאן, כן, התחלה, החבר אומר, דלוי אומר, הוא נתון כמו על כפות המוזניים, ואין לו יכולת להכריע. עולם נברא, עולם קדמון. והוא אומר, אילו אריסטו היה שייך, האיש החכם הזה, אריסטו, בעל החוכמה האנושית הזו, אילו היה שייך לאומה שנחלה חוכמה, חוכמה שבאה בירושה מאדם הראשון, חוכמה שבאה בנבואה מאדם הראשון, מנוח, ממשה רבנו, היה משתמש בהקשיו ובמופתיו לחזק אותה, כדרך שעשה בבואו לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, רעיון המתקבל פחות על הדעת. את אומר, זה פחות. למה באמת זה פחות? רעיון המתקבל פחות על הדעת. עכשיו ההסבר הוא כך. אנחנו אומרים, את שני הצדדים אנחנו לא משיגים בשכלנו. בשכל האנושי, לא את המושג של קדמות העולם, ולא את המושג של בריאת העולם. אנחנו לא משיגים בשכלנו. אנחנו מכריעים ויודעים בבירור, באופן מוחלט ביותר, שהעולם נברא, כי כך קיבלנו בנבואה. אומר את זה בהמשך, מה שהכריע לצד הבריאה הוא הקבלה מאדם, מנוח וממשה עליו השלום, עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיון. ואף על פי כן, אומר, הרעיון של הקדמות מתקבל פחות על הדעת. אריסטו החליט לפה. הסברנו למה. מה היו השיקולים של אריסטו להחריט כך? רבי יהודה הלוי בא ואומר, דע לך, למרות כל מה שהוא הכריע כך וקיבל כך על פי שיקוליו, זה פחות מתקבל על הדעת. על הדעת האנושית. למה? כי אם אתה אומר, אלוקים ברא עולם, אומר, אני לא מבין בשכל, איך יש, נקרא למציאות שלנו יש, איך יש נברא מאין, מהיעדר מוחלט. אנחנו יכולים להבין גלגולים של יש מי יש, יש מי יש, אבל לא יש מאין. אבל כשאני אומר אלוקים ברא עולם, אני אומר אלוקים הוא אין סוף ברוך הוא. אלוקים זה לא אנחנו, סליחה חלילה. אני לא מבין, אני בשר ודם, יצור מוגבל בתוך העולם, לא מבין. אבל מה? אלוקים ברוך הוא וברוך שמו, אין סוף ברוך הוא. ברא עולם יש מאין. אלוקים זה לא אנחנו, זה לא העולם, זה לא הצמצום של העולם. לגביו זה לא קושייה. יש מאין, זה קושייה אצלנו, לא אצלו. אבל אם אתה אומר שהעולם קדמון, ואמרנו שגם את זה אנחנו גם כן לא מבינים, אתה מבין מה פירוש העולם היה והיה והיה והיה, מה? השכל האנושי לא מבין דבר שאין לו התחלה, כל דבר יש לו איזושהי התחלה. אבל כשאתה אומר העולם קדמון, אתה נשאר במסגרת העולם, אתה נשאר בתוך מציאות העולם. אין משהו שהוא מעבר לעולם, מחוץ לעולם, למעלה מכל עולם ועולמים כולם. אלא אתה נמצא בתוך מסגרת העולם ומנסה לקבל מושג שהעולם לא יכול לקבל אותו. קדמון או אינסופי, שזה מושג שהעולם לא יכול להשיג אותו. אין לו בו השגה. כשהארי הקדוש, הארי הקדוש, מדבר על מדרגות וסדר ההתגלות של הבריאה, אז יש עולמות כמו שמפורסם וידוע ברבים, זה לא בגדר סודות, יש הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ויש למעלה מזה. יש עוד מדרגות של עולמות כביכול שלמעלה מזה, אדם קדמון כמו שזה נקרא בזוהר. והרי הקדוש אומר, אין לנו יכולת לדבר במדרגות ההן. ואנחנו מדברים במדרגות של אחר צמצום. אז לדבר במושגים של קדמות, מה? זה רעיון המתקבל פחות על הדעת.